שלום לכולם. מהם מקורות מחשבותיו של הרב קוק? מאיפה הוא שאב את כל המחשבות שלו וההגיונות שלו? לכאורה התשובה היא טריוויאלית מאוד. הרב קוק היה כל כולו קודש, והוא שאב מהתורה, מפנימיות התורה, מהצד הנגלה שבתורה, מהנסתר שבתורה. הרב קוק היה כל כולו קודש. אין שום דבר מהדעות והמחשבות שלי שאין לו מקור בכתבי הארי ז"ל, אמר הרב לבנו הרב צבי יהודה. זו תשובה פשוטה. ובכל זאת יש כאלה שחולקים על כך ורוצים לטעון אחרת, ונראה עוד מעט שכבר בזמן הרב קוק היו כאלה שטענו אחרת לחלוטין. ניקח למשל מאמר מאוד חשוב של הרב למהלך האידאות בישראל, מאמר נפלא שמנתח בצורה מדהימה את ההיסטוריה של עם ישראל, פורסם בשנת תרע"ב 1912 למניינם, בכתב העת העברי של הרב מאיר בר אילן ברלין, כתגובה לדברים שכתב יהודי בשם שי הורוויץ, כאילו שעם ישראל סיים את תפקידו ויאללה נתבולל בין העמים חלילה וחס. אז הרב השיב לו במאמר חשוב זה, שגם מופיע בספר אורות, למהלך האידאות בישראל. אם ניקח את השם של המאמר, אידאה זו מילה יוונית שמקורה אצל אפלטון. אידאה זה רעיון, מחשבה, זו אידאה. אבל מעבר לכך, למהלך האידאות בישראל, יש פה איזה רעיון שההיסטוריה של עם ישראל מתקדמת בצורה דיאלקטית. זה רעיון שלקוח מהפילוסופיה של פילוסוף גרמני בין המאה ה-19 בשם גאורג וילהם הגל. והגל טען שההיסטוריה מתקדמת בצורה דיאלקטית. מה זה דיאלקטיקה? הכוונה, יש מאבק בין אידאות, בין רעיונות. יש איזה רעיון, תזה, כנגד התזה קמה אנטיתזה, יש מאבק בין שתי התזות האלה ונוצרת סינתזה, שזה איזה שילוב מסוים בין שתי התזות האלה. ואז קמה אנטיתזה חדשה, נאבקת עם הסינתזה הזאת, ויש סינתזה חדשה וכן הלאה וכן הלאה. זה נקרא תהליך דיאלקטי, אידיאליסטי, רעיוני, של מחשבות. כך ההיסטוריה מתקדמת. וגם להבדיל, המאמר הזה מתאר איך ההיסטוריה של עם ישראל מתקדמת בצורה דיאלקטית. יש איזה מאבק בין אידאות, וככה עם ישראל מתקדם. אז הנה רעיון הגליאני. ולכן היו שטענו שהרב קוק היה הגליאני, היה מושפע מהפילוסוף הגרמני גאורג וילהם פרידריך הגל. גם שמעתי מרצה אחד שאמר שאי אפשר להבין את הרב קוק בלי הגל. אי אפשר, אין מצב. כמדומני שבמכון מאיר יש שיעורים בכתבי הרב קוק. אני מתאר לעצמי שאין שיעורים בהגל. אני מסתפק כמה מהרבנים פה מכירים את הגל או קראו את הגל בגרמנית במקור, כספרו הגדול של הגל, פנומנולוגיה דס גייסטס, הפנומנולוגיה של הרוח, לא תורגם לעברית, חוץ מהמבוא. המבוא תורגם, חתיכת ספר, כל השאר לא תורגם. מי קרא את הגל? מי מכיר את הגל? ויש כאלה שכן מבינים את הרב קוק, כן.
והגל הוא חי לפני הרב
קוק? הוא חי במאה ה-19, כן. אמצע המאה ה-19, לפני הרב קוק, אבל...
אבל הוא מצחיק. קראתי את הגל, זה פילוסופיה מאוד נוצרית.
הגל בהתחלה היה מאוד מאוד נוצרי, אחרי זה היה מאוד מאוד אנטי-נוצרי. הוא התפתח יותר. מה? עליו השלום. הוא לא עליו השלום. הוא לא היה נאצי, הוא היה הרבה לפני הנאצים. אם כי זה נכון שהגל השפיע הרבה מאוד מאוד על השמאל ועל הימין. כל אחד לקח איזה משהו מהגל. הגל היה מאוד מרכזי, מאוד מאוד חשוב. האם הרב קוק היה הגליאני? לעניות דעתי, שטויוס ואבולים. זה בערבית מדוברת, שטויות ואבולים. הרב קוק, לפי דעתי, לא קרא מעולם את הגל. הרב צבי יהודה נראה לי שכן קרא את הגל, אני לא בטוח, אבל הרב צבי יהודה קרא המון המון ספרים בפילוסופיה במקור. למשל יש לי צילום של ספר של פרידריך ניטשה בגרמנית, ינזייץ פון גוט אונט בוזה, שזה בעברית צחה מעבר לטוב ולרוע. והרב צבי יהודה קרא את הספר הזה, יש לי הערות של הרב צבי יהודה בכתב יד בגרמנית בצד, המון הדגשים, המון סימני קריאה, הוא קרא את זה. הוא קרא את ברגסון. הוא קרא את כולם במקור, הרב צבי יהודה. סיפר לי הרב טאו, שליטה, שהרב צבי יהודה סיפר לו של הבית של הרב קוק הגיע כתב עת על פילוסופיה נאו-קנטיאנית. אז הרב טאו אמר לרב צבי יהודה, והרב קוק קרא את זה? אמר לרב צבי יהודה, מה פתאום, הרב קוק לא היה לו זמן לדברים האלה, אני, הרב צבי יהודה, קראתי את זה. הרב צבי יהודה קרא את הכל במקור, הרב קוק כנראה לא קרא במקור, הוא קרא ספר קיצור בפילוסופיה של פאביוס מיזס, וזהו, הוא לא קרא במקור כנראה. אז אם כן, האם הרב קוק היה הגליאני? לא. קרא את הגל? לא. הכיר את הגל? כן. כי מי לא הכיר את הגל בתחילת המאה ה-20? כולם הכירו את הגל. והוא השתמש בטרמינולוגיה של הגל, אבל הוא לא היה הגליאני. משל למה הדבר דומה, וסליחה על הדוגמה הבוטה, היא למשל, אחד הרב הוא השיר שיר נפלא, אני יכול להגיד לו, תשמע, אתה ממש כוכב נולד. עכשיו, מי שלא יודע, כוכב נולד זה תוכנית בתן בלוויזיה, כבר כמה שנים, מעולם לא ראיתי את התוכנית הזאת למעט כמה דקות לפני כמה שנים שמישהו הראה לי איזה שיר אחד, מאז לא ראיתי, לפני כן לא ראיתי, לא מכיר, אבל זה... מי לא מכיר כוכב נולד? נכון, זה שגור בטרמינולוגיה, זה באטמוספירה, להבדיל. אז גם פה להבדיל, הרב דיבר על מהלך דיאלקטי של אידאות, כולם דיברו ככה, אבל להגיד שהיה הגליאני לא מתחיל. מה גם? שהרב עצמו, בסוף מאמר למהלך האידאות בישראל, כותב במפורש מאיפה הוא לקח את כל הרעיונות האלה. והוא כותב שכל הדברים האלה נמצאים, גנוזים, באוצר הרעיונות, הגדולים, הכמוסים, שהיו גנוזים פנימה, בסתר חוביון, סתרי תורה, שנמסרים רק בלחישה. שם נמצאות האידאות הללו. זאת אומרת, זה לא הגל, חס ושלום, זה לא נעליים, זה סתרי תורה. אני אגיד שהרב קוק הגליאני לא מתחיל. כמו שאמרתי מקודם, כבר בזמן הרב זצ"ל היו שטענו כאלה, טענו כנגדו, אתה מושפע מהפילוסופיה הכללית. אני מתכוון ליהודי בשם אהרון קמינקה, יהודי חכם מאוד, בעל ידע כללי עצום ביהדות וגם ידע כללי, נולד בברדיצ'ב, למד בבית המדרש לרבנים של הרב עזריאל הילצהיימר בברלין, ולמד פילוסופיה ושפות המזרח וכלכלה, והיה מרצה גם בכמה אוניברסיטאות, ואפילו היה מרצה, העביר סדרת שיעורים על ספר תהילים בפקולטה לתיאולוגיה קתולית. זאת אומרת שהוא לא היה אורתודוקס, הוא היה שייך לזרם הרפורמי. אבל הייתי חכם מאוד, הוא גם היה רב בטמפל גמיינדה, בקהילת המקדש בפראג. זה גם שם לא בדיוק אורתודוקסי, הוא לא היה אורתודוקס, הוא היה רפורמי, והוא ביקר בארץ ישראל בשנת תרע"ב, שזה בעברית צחה, 1912 למניינם. ביקר בארץ, חזרה לגרמניה, ופרסם סדרת מאמרים ביודישה פרסה, זה היה עיתון בגרמניה, על זיכרונותיו ממסעו בארץ ישראל. זה פורסם בעיתון שבמוסף של שבת ביודישה פרסה. אחרי זה הכל קובץ לתוך ספר שהוא קרא לו מיינרייזה נח ירוזלם, שזה בעברית המסע שלי לירושלים. ושם הוא מתאר, רק אזכיר שהוא אחרי זה היה באוסטריה, ב-1938 למניינם הוא חווה את האנשלוס, אנשלוס זה הסיפוח של אוסטריה לגרמניה הנאצית, עצרו אותו לכמה זמן, שוחרר מהמעצר, והלך עם אשתו, עלה לארץ ישראל ונפטר בתל אביב, בשנות ה-50 של המאה הקודמת. בין השאר, הוא מתאר שהוא נפגש ביפו עם הרב של יפו, הלא הוא הרב זצ"ל, הרב קוק, והוא מתאר אותו כאחד מגדולי לומדי התלמוד ואחד מהוגי הדעות העמוקים ואנשי הרוח המכובדים ביותר ביהדות של זמננו, באמת העריץ אותו. ואז הוא כותב את המשפט הבא שהדליק את הרב קוק, נגיד אותו בגרמנית קודם כל. הנרי ברגסון, למי שלא יודע, היה פילוסוף יהודי צרפתי, יש שם יהודי מומר, הרב שרקי אמר לי שהוא לא היה מומר, פילוסוף יהודי שיש קרבה מסוימת, כפי שנראה, בין הפילוסופיה שלו לבין הרב זצ"ל. עד כדי כך שהרב הנזיר, שסידר את תורות הקודש, קרא לאחד הפרקים שם בשם ההתפתחות היוצרת, זה גם השם של, של אחד הספרים של הנרי ברגסון. כותב קמינקה, אני אתחיל בגרמנית, אחרי זה נתרגם את זה. הנרי ברגסון, וייס זיכרליך ניכט, dass ein frommer Rabbiner in Palästina in hebräischen Essay seiner Philosophie der Intuition sehr nahe gekommen ist. בעברית שכה, זה שתאמינו שזה אמת, זה המקורי, הפילוסוף הנרי ברגסון לא מודע לזה שיש בפלסטינה רב אדוק, הרב קוק, שהרעיונות שלו מאוד קרובים לפילוסופיה האינטואיטיבית של הנרי ברגסון. יש להם רעיונות מאוד מאוד דומים. הרב קוק נדלק. הוא אומר, עד כאן. ואז יש איגרת מאוד חשובה, איגרת תף צדי ג' באיגרות הראייה, והרב קוק כותב לקמינקה ככה: משנה שמחה שמחתי להבחין מדבריו ביודישה פרסה, כי יקרו לו הגיונותיי. אני מאוד שמח שההגיונות שלי יקרים לך, ואתה אוהב אותם, זה נורא כיף לי. והידיעה הזאת, שאיש כמוני, שמקורות מחשבותיו, של מי? של הרב קוק, מפקים הם רק מאוהלי שם, מבארה של תורה בהגיגיה הפומביים והתמירים. אני לוקח רק מהתורה, מהנסתר, מהנגלה, אני כל כולי קודש, לא לוקח מברגסון, לא מהגל, לא מאף אחד. אבל הידיעה הזאת, שהדברים שלי יוכלו לקחת גם את לב חושב מחשבות של קמינקה, שהעולם הרחב של יפת, תרבות המערבית, נגלה לפניו בהמון שלל צבעיו, תוסיף לחזק את רוחי וכו' וכו'. אני מאוד מאוד שמח שאתה מוצא קרבה בין הדברים שלי לדברים של הפילוסופיה הכללית, אבל דע לך שאני יונק רק מאוהלי שם. אני רק יונק מהקודש, רק מהתורה. זו ההדגשה של הרב קוק לקמינקה. אומנם הגמרא במסכת מגילה, יפת אלוהים ליפת, הפסוק בבראשית, וישכון באוהלי שם, אומרת הגמרא, יפיפותו של יפת באוהלי שם, זאת אומרת, היופי של המערב יכול להיות אצלנו, ולכן בונים בניינים אצלנו כמו באירופה, בונים חניונים בשאיפה כמו באירופה, זה השאיפה שלנו, אבל אומרת הגמרא במסכת יומא, אין השכינה שורה אלא באוהלי שם. שכינה, תורה, קדושה, רק בתורה. עד כאן איגרת ידועה. ולפני כמה שנים הגעתי לארכיון של קמינקה בבית גבריאלה בתל אביב, ומצאתי את המכתב של הרב קוק המקורי, שהוא כותב לו שאני יונק רק מאוהלי שם, רק מהתורה. אני סובב את המכתב ואני רואה שבצד האחורי שלו קמינקה, אהרון קמינקה, כתב תשובה לרב קוק. תשובה ארוכה מאוד, ואיכשהו עשיתי חיפושים וגיליתי שהתשובה הזו גם נדפסה בכתב עת שנקרא התחייה בשנת תרפ"ב. גם קשה מאוד למצוא אותו, אין אותו בספרייה הלאומית, את הכתב עת הזה, יש אותו כן בבית גבריאלה. אז זה כן פורסם. וקמינקה שם פונה לרב קוק ואומר לו, לכבוד הרב החכם, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, אבל הוא כותב, קמינקה כותב לרב קוק, טעותי בידו שמקורות מחשבותיו מפקים רק מאוהלי שם. אתה טועה. אתה גם יונק מההגות הכללית. ויש תשובה מאוד מאוד ארוכה, אני רוצה לסכם את התשובה של קמינקה בשתי נקודות, ואז נראה גם מה הרב קוק יכול להשיב לו. לא ישיב לו בפועל, עד כמה שידוע לנו. קמינקה טוען בעצם שתי טענות. טענה הראשונה שטוען קמינקה, זה שאל תגיד שעם ישראל זה עם מיוחד. עם סגולה, עם בחירה, עם... הזכרנו בהתחלה, אהרון קמינקה היה יהודי חכם, בעל ידיעות כלליות רחבות מאוד, גם תלמיד חכם גדול, הייתה לו ידיעה מדהימה בתנ"ך, בגמרא, ידיעה עצומה, והוא היה שייך לזרם הרפורמי, כפי שראינו מקודם. אז אהרון קמינקה כותב לרב קוק ככה: עם ישראל הוא לא איזה עם נפרד מהעמים. לא, אנחנו חלק ממשפחת העמים, ואנחנו רק צריכים שנהווה מרכז שלטון רוחני. זאת אומרת, שעם ישראל לא צריך ללכת לארץ ישראל, לפי קמינקה. ועם ישראל לא צריך את מדינת ישראל. לא, זה בגידה בתפקיד שלנו, כותב קמינקה. אני מזכיר לך בזה קמינקה. עכשיו אני אומר דברי כפירה, מי שיצטרף עכשיו, מי עכשיו כפירה, תסתמו את האוזניים, אחרי זה נראה מה אנחנו קשיב לו. אנחנו לא צריכים להקים את מדינת ישראל, זה כפירה ביהדות, אומר קמינקה, המטרה של היהדות זה שנתפזר בין העמים, ואדון קמינקה יגור בשכנות לגוי הימלר או היטלר או כל החבר'ה האלה, וככה, כשהם יראו מי זה השכן היהודי, כמה הוא צדיק וכמה הוא מתוק, ויש לו ילדים, זיסלה, מתוקים כאלה, עם דרך ארץ, יגיד הגוי לעצמו, אך, אני גם רוצה להיות כמוהו, זה יאור לגויים. כך טען קמינקה. קמינקה, דרך אגב, לא היה היחיד שאחז בהשקפה הזאת. מי עוד חשב ככה? מי? יוסף, נכון? זה מהרב שרקי, שרוש של הרב שרקי. יוסף גם חשב, מי עד בדור שלנו, 120? 119, 120? הרב שמשון רפאל הירש חשב ככה.
כן.
כן.
אז הרבה ממנהיגים שבשנים האחרונות, כאילו שהם הביאו את משהו מזכו הרפאת, כאילו שיבוקים עם ערבים ושיבירים לשלום, ככה, גם
מהמשלה
כזאת?
לא. הם אומרים, צריכים מדינת ישראל, אלא מה? צריכים לוותר, צריכים פה, צריכים שם. אבל הם טענו, מה שאני הזכרתי לפני רגע, שלא צריכים בכלל מדינת ישראל. ההפך, זה בגידה בתפקיד שלך. התפקיד שלנו, לפי הרש"ר הירש, זה להיות מפוזר בין העמים, ואני בתור שכן של הימלר, אני אשפיע עליו מוסריות ואור וטוב, כאדם פרטי. הרש"ר הירש כותב את זה מפורש, באגרות צפון, שזה הוויכוח בין בנימין לבין נפתלי, באגרת ח', באגרת ט' ז', אני לא אקרא את זה עכשיו, גם פירוש שלו על התורה בשמות ו' ז', כותב הרש"ר הירש, ולקחתי אתכם לי לעם, לי, ללא ארץ, ללא קרקע, רק בי. והוא מפרט את זה בעוד כמה מקומות. לכן כאשר הרב צבי הירש קלישר, אמר לרש"ר הירש, בוא תצטרף אליי ונקים תנועה שתשוב לארץ ישראל, כותב לו הרש"ר הירש, מה שכבודו חושב למצווה גדולה, אני חושב לעבירה לא קטנה. כותב הרב שמשון רפאל הירש, שדרך אגב היה נזיר אלוקים כלשונו של הרב קוק, היהודי קדוש וענק, בנקודה הזאת הוא טעה. אבל להבדיל גם למשל יהודי כמו הרמן כהן. הרמן כהן היה יהודי חשוב מאוד, פילוסוף, נאו-קנטיאני בגרמניה, הגרמנים העריצו אותו, נפטר בסביבות שנת תף ריש עין זין, 1917, משהו כזה, הוא גם אמר אותו דבר, היה לו ויכוח עם מרטין בובר, הוא אמר, התפקיד שלנו להתפזר בכל העולם, וככה אנחנו נלמד את הגויים מה זה אור, מה זה מוסר, מה זה טוב. דרך אגב, הרמן כהן היה מאוד מאוד פטריוט גרמני, שב בתשובה בסוף ימיו, ככה הרב צביד היה מדגיש כל הזמן, שב בתשובה, אבל הוא כותב בתחילת המאה ה-20, הוא אומר, אוהבים אנו את גרמניותנו. הוא אוהב את גרמניה. הוא אומר, הרוח הגרמנית היא רוח האומניות הקלאסית. תחילת המאה ה-20. איזה אומה הביאה אדם כמו קאנט? שלמות עממית של לייבניץ. איזה אומה יש בה גיבורי שירה כמו לסינג, הרדר, גוטה ושילר? נביאי ההומניות הם. בגרמניה, נביאי ההומניות. אלא מה? מה שהרש"ר הירש לא ראה, ולהבדיל, הרמן כהן לא ראה, קמינקה כן ראה. קמינקה ראה כמה שהוא השפיע כיהודי על השכנים שלו, והשכנים הגרמנים ראו כמה יהודים הם טובים ונחמדים, שאמרו לנו, ביטשן, הנה פה הקרמטוריום, בהצלחה שיהיה לכם, ודחפו אותנו למשרפות. זה לא עזר. התזה הזאת, שקמינקה כותב אותה בכמה מקומות, הוא אומר, ארץ ישראל, עזבו אתכם. אני חייב להדגיש, הוא אוהב את ארץ ישראל. הוא כתב למשל, כמה שירים, הוא כתב, ארץ ישראל, ארץ הקדם, מעיין אורה, נפשי וליבי לך, ארץ אהובה נוראה. והוא גם עזר להרצל בקונגרס הציוני הראשון. הייתה לו אהבה עצומה לארץ ישראל. אבל הוא אומר, ארץ ישראל זה נוסטלגיה, זה נחמד, זה יפה. תקום איזה קהילה קטנה, נחמדה בארץ ישראל, אבל עיקר ההצלחה, כמו שאנחנו רואים, אומר קמינקה, זה בחוץ לארץ. שם היהדות מצליחה, שם היהדות פורחת, עד כאן דברי קמינקה לגבי נקודה של ארץ ישראל ועם ישראל. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה שקמינקה אומר, מכיוון שאנחנו לא עם מיוחד, אומר קמינקה, אז הוא חיפש המון המון נקודות מפגש בין היהדות לבין אומות העולם, והוא אסף המון מימרות של תנאים ושל המוראים, וניסה להראות שיש להם מקבילות אצל אומות העולם, אצל כל מיני פילוסופים והוגי דעות והיסטוריונים רומאים ויוונים קדמונים, והוא אסף המון מימרות כאלה והראה שבעצם אין הבדל בין ישראל לגויים, כי באמת הכל אחד, כותב קמינקה. אין הבדל. ולכן, אני חוזר חזר לתשובה של קמינקה לרב קוק. כותב קמינקה, טעותי בידו של הרב קוק, שמקורות מחשבותיו מפקים רק מאוהלי שם. לא נכון, כותב קמינקה, הם נובעים מאוהלי יפת. יפת, אמרנו, זה התרבות האירופית, המערבית. גם כשאתה קורא ספרים בלשון עברית, תדע, אתה תמיד מושפע מחיי העמים הגדולים ומספרותם. אתה קורא רמב״ם, כוזרי, חובות הלבבות, כל אלה לא אפשריים בלי פילוסופיה יוונית וכולי וכולי וכולי. עד כאן דבריו של קמינקה. מובן? הדברים שלו? כבר נראה מה הרב קוק ישיב לו, אבל מובן. דבר אחד, אין לנו שום ייחוד לאומי פרטיקולרי, אנחנו חלק מהמשפחה של העמים, וגם המחשבות שלנו הן מחשבות אוניברסליות. האם הרב קוק השיב תשובה לקמינקה? אין לי מושג, אנחנו לא יודעים. אני ניסיתי לנבור בארכיונים, שאלתי אנשים עם קלסרים, ויש אנשים עם קלסרים בבתים שלהם, שנכנסו לבית של הרב זצ"ל ושל רבנו, הרב צבי יהודה זצ"ל, ופשוט הרימו ארגזים, הופ, ולקחו הביתה. חלקם מודים בזה, חלקם לא מודים בזה. אנשים, יש להם אוספים פרטים בבתים. שאלתי אנשים, העליתי חרס. אני לא יודע אם הרב קוק השיב לקמינקה תשובה. יכול להיות מאוד שהוא לא השיב לו תשובה. מה גם, אני מגדים את המאוחר, הרב קוק כותב לו באיגרת תף צד ג', הוא אומר לו, תעשה לי טובה. מאוד אשמח אם יכבדני כבוד הדרתו ביתר ספריו הנכבדים, בייחוד הכתובים עברית. שלח לי את הספרים שלך, בעיקר את אלה בעברית, כי אין לי זמן לקרוא בגרמנית, זה מתקשר למה שאמרנו בהתחלה, שהוא לא קרא כנראה את הספרים במקור, למען אדע למצות את ערך מידותיו הנראות לי בעושרן ביתר פרטיות. בינוי אחרות, מי אתה? קמינקה, אתה חשוד בעיניי קצת, בוא שלח לי ספרים, נראה מי אתה. כנראה שהרב הרגיש שהוא מדבר ביהודי ששייך לזרם הרפורמי, ואולי זו הסיבה שהוא לא כתב לו תשובה, ואולי הוא כן כתב תשובה, מי יודע, אולי אחד הצופים אז יגיד, טוב, יש לי בבית תשובה, קחו, ויפרסם אותה. אז הוא לא ישיב תשובה עד כמה שידוע לנו, אבל אנחנו יודעים מה הוא כן היה משיב לקמינקה. הוא היה משיב לו, אתה טועה קמינקה, אני יונק רק מאוהלי שם. אני מתייחס לשתי הנקודות שאמרנו מקודם. נקודה ראשונה אמרנו, שקמינקה אמר שאנחנו לא צריכים להקים מדינה, אין לנו ייחוד פרטיקולרי, אנחנו עם ככל העמים וצריכים להתפזר בין האומות. הרב קוק יוצא נגד הדבר הזה בשצף קצף, באורות, הפסקה הראשונה של אורות, ידוע שנכתבה בעיקר כנגד הרש"ר הירש וכנגד התפיסה הזאת שאומרת שאנחנו צריכים להתפזר בין האומות, לא נכון. במאמר למלאך ידעות בישראל פרק ב', הרב קוק כותב שכל העניין של עם ישראל, איך אנחנו נהיה אור לגויים, כשאנחנו נבוא למדינת, לארץ ישראל, ונקים פה את מדינת ישראל, ואז כולם יבינו למען דעת, למען דעת, באורות עמוד קוף דלד, שלא רק יחידים, חכמים, מצוינים, חסידים, או נזירים, ואנשי קודש, חיים באור הדעה האלוהית. לא רק יחידים חיים לאור דבר השם. גם אצל הגויים יש יחידים שהם חסידים, צדיקים ומתוקים. זה יש את זה בכל העולם. מה שאין את באומות העולם זה עם. עם שלם שחי לאור דבר השם. עם כל הסדרות האנושיות, מרום האינטליגנציה וכולי עד הפרולטריון. עם שלם שחי לאור דבר השם. זה האידיאל שלנו. וזה גם פסוק מפורש בתורה. מה נאמר לאברהם? לך לך אל הארץ אשר הרעיקה, ועשך לגוי גדול. לך לארץ ישראל, תקים שם גוי גדול, עם גדול, תקים מדינה. זה האידיאל של עם ישראל. להקים את מדינת ישראל. זה האידיאל שלנו. טועים הם אלה שרואים שצריכים להתפזר בין העמים ושם נשפיע על הגויים. זה לא הלך. ואנחנו ראינו מה קרה במאה ה-20 למניינם, מה קרה כשניסו לעשות. זה לא עובד. צריכים להקים מדינה. מדינה, מדינת ישראל, מדינה מוסרית, היא משפיעה בעצם קיומה, מביאה אור לגויים. הרב גם כותב באורות התחייה, פסקה ח' החיים הממשיים של קדושת היהדות אינם מתגלים, מתי מגלה את הקדושה שלנו? כי אם בשיבת האומה לארצה. אז נשפיע אור לגויים, אור במר דת אלוהים. אז תהיה השפעה קולטורית, תרבותית, אמיתית לישראל בעולם. רק כשנבוא לארץ נקים מדינה. זו התשובה הראשונה של הרב לקמינקה. תשובה אופר, תשובה, אני אומר, ככה הוא משיב לו מן הסדם. מה בנוגע למחשבות שלנו? האם המחשבות שלנו שונות מאומות העולם? אז באופן כללי יש דברים שכליים שאין הבדל. אחד ועוד אחד שווה שתיים, גם בארץ ישראל, גם בארגנטינה. בכל העולם, זה ידיעה אוניברסלית, אין הבדל בידיעה הזאת בין יהודי לבין גוי, אצל כולנו אחד ועוד אחד שווה שתיים. רוצה שתבדקו את זה בקוטב הצפוני, באנטרטיקה, תראו, הפעולה הזאת אוניברסלית. אין בה הבדל. אדרבה, כשהרב זאב יעבץ מתפלא איך הרמב״ם משתמש בטרמינולוגיה שלקוחה מהפילוסופיה של אריסטו, כותב הרב קוק, מה אתה מתפלא? מה קרה? לא ידע, כותב הרב קוק, איזה מקום יש לקנאות יתרה זו? מה אתה מקנה? אסור לומר אריסטו. למה? וכי כל דרכי השכל האנושי הם אסורים לישראל? מה שהגויים חושבים אסור לחשוב ככה? מה קורה לך? ואיה איפה יפיפותו של יפת באוהלי שם? התורה אומרת, יופיו של יפת באוהלי שם, אז למה שאני נלמד אריסטו ואפלטון? אדרבה! יש איגרת מאוד מפורסמת, איגרת קוף מהם דלד, שהרבה מכירים את הסוף שלה, שלא נגיד אותה עכשיו, סוף מאוד ידוע, ממש סוף נבוי, הרב ממש מנבא מה יהיה בארץ, אבל לא מכירים את האמצע של האיגרת. זה נכתב ליהודי בשם הרב יהושע שכנביץ, תלמיד של הרש"ר הירש, בפרנקפורט. הוא כותב לו ככה, ואתה אדוני, כותב הרב קוק, אתכבד להודיעך, כזה לי זמן הגון אשר בחנתי דרכי, ועדע נאמנה, אני אומר לך, אני יודע נאמנה, שכל תקוות יישוב ארץ ישראל, וכל תקוות הצמחת קרן ישועה לישראל מציון, כל התקווה שהמפעל הגדול של הציונות יצליח, במה זה תלוי? תלויה היא בנקודה אדירה זאת, שיאספו אלינו כוחות טובים, לעסוק בבניין הרוחני והחומרי של ארץ ישראל, אנשים שעוסקים ברוח ועוסקים בחומר, ודווקא על פי יסודות הקולטורה. קולטורה זה תרבות. זאת אומרת, אנשים שבקיאים בתרבות הכללית. פעם הרב יהושע צוקרמן, שליטה, אמר בשיעור שרב היום זה לא אחד שיודע להעביר שיעור במשנה ברורה במנחה לערבית. זה לא מספיק. רב צריך להיות בקי, בקי, לדעת פילוסופיה, פסיכולוגיה, קצת פיזיקה, ביולוגיה, שיש לדבר איתו על דברים כלליים, לא רק. ככה אמר הרב צוקרמן. אמר לי פעם יהודי, תלמיד חכם, רב, מחנה, חבר שלי, הוא אמר לי, מי התיר לך לקרוא את שפינוזה? שפינוזה היה פילוסוף יהודי, מה שנקרא החילוני הראשון. מי התיר לך? ואני אומר לו, סליחה, אתה כרב, כמחנך, מי התיר לך שלא לקרוא את שפינוזה? אם היית עכשיו רופא שמומחה לדרכי העיכול, ארכיטקט, אדריכל, איש הייטק, יש לך זמן, שב, תלמד תורה. אל תפתח לי שפינוזה ולא שום דבר. שב, תלמד תורה. אבל אתה כמחנך אמור להיות בקי גם בקולטורה, כמו שהרב כותב. גם יש באורות התחייה תתוו, כמה חשוב להציץ, כותב הרב, לספריות של אומות העולם. איך אפשר בלי זה? מי שרוצה לחנך את הדור יכול בלי ידיעות כלליות, בלי שליטה בתרבות הכללית? אי אפשר בלי זה. אבל במה שנוגע לתורה, לקודש, לאמונה, זה רק יהודי. יש מאמר בשם של הרב שנקרא מאמר המחשבות, מופיע בספר עקבי הצון. והרב כותב, יש מחשבות אוניברסליות, אחד ועוד אחד שווה שתיים, זה לא משנה אם אתה יהודי או גוי, ויש מחשבות שהן שייכות רק לעם ישראל. ובזה אין שיתוף בינינו לבינם. פה התוכן צריך להיות יהודי מרישה ועד סיפה. בזה אין שיתוף. גם כותב הרב בשמונה קבצים, הבדל נורא שורר בין הקודש לחול. כמו ההבדל במקום אחר, שבין מים אחורים ודלוחים, שראויים רק לשתיית בהמה, לבין אוויר, זך, צח, מחיי נשמות וכו'. זה הבדל עצום. מה שנוגע לתורה, לקדושה, לאמונה, למוסריות ישראלית, בזה אין שיתוף. בזה יונקים רק מהתורה, רק מהקודש. על אחת כמה וכמה, כמו שהזכרת מקודם, כשמדובר בהנרי ברגסון, או בכלל בפילוסופיה מערבית, שגם פילוסופיה נוצרית, והרב זצ"ל תיעב את הנצרות. זה לא המקום פה לפתוח את הפרק הזה, אבל הרב זצ"ל תיעב את הנצרות. הוא אומר שבתור ילד, הוא אומר, הייתי הולך ליד כנסיות והייתי מריח ריח של בית הכיסא. הוא תיעב את הנצרות וסנת השנאה גדולה ועמוקה ולא בכדי. אז זה לא הנושא של היום. הוא כותב, אין לנו זקוקים בשום אופן ללמוד מדרכי אירופה. לא צריכים את אירופה, לא רוצים ללמוד עם שום דבר. שוב, להכיר את הפילוסופיה הכללית זה חשוב, אבל ללמוד ממנה לחיים שלי ולחיות לפי הדברים האלה, מה פתאום? יש תורה, יש קודש. אי אפשר שלא להזכיר בהקשר הזה דברים שאמר הרב לזכרו של הרב זאב יעבץ, אותו הזכרנו מקודם, שהרב יעבץ היה יהודי תלמיד חכם, בקי בתורה וגם בקי בידיעות כלליות גדולות מאוד. כתב עליו הרב קוק, שבח מיוחד צריכים אנחנו לנקד על איש כזה, על הרב יעבץ, שהייתה עינו צופיה בקודש ובחול, והיוצא ונכנס באוהלי שם ובאוהלי יפת, והוא ניצל לגמרי, הוא ניצל מאותה המערה המתדבקת לפעמים בעסקנים מטיפוס הזה. יש איזו כללה, מי שמנסה כל הזמן תורה וחול, תורה וחול, עלול להתקלקל במערה הזאת. היא עבריינות של איסור כלאיים, טשטוש הצורות, השגת הגבולים. אנשים לפעמים מתבלבלים, לא מבינים, יש קודש ויש חול, אל תבלבל. אתה לומד תורה, תלמד תורה. אתה רוצה ללמוד ניטשה, תלמד ניטשה, אבל תבין, זה קודש וזה במקרה הטוב חול. ואל תבלבל ביניהם. לכן הרב קוק בוודאי היה אומר לקמינקה, מקורות מחשבותיי מפקים רק מאוהלי שם. אני רק מהתורה, לא משום מקום אחר. במקורותיה הפומביים והתמירים, מהנגלה והנסתר. רק תורה, כולי קודש. אני אומר לסיום עוד נקודה אחת, גם הרב צבי יהודה, שהזכרנו מקודם, שהיה בקי גדול מאוד בפילוסופיה כללית, ואמרתי שראיתי ספרים שלו שהוא קרא בפילוסופיה במקור, ויש גם תלמידים שמעידים שהרב צבי יהודה היה לו למטה בספרייה. יש תלמיד שמספר שפעם הוא אמר לרב צבי יהודה, תמיד הרב מזכיר פילוסופים כלליים, האם הרב קרא את הפילוסופים האלה פעם, את דיקארט, את קאנט? אז הרב צבי יהודה חייך, היה להם חברותה, נגמרה חברותה ב-12 בלילה, הרב צבי יהודה אמר, בוא נראה לך משהו, הוציא את השס. את השס, מאחורי השס הייתה טלוויזיה, לא, סתם. היה, לא היה טלוויזיה. היה מאחורה ספרי פילוסופיה, והוא הוציא את דיקארט, רנה דיקארט, פילוסוף צרפתי, וקרא לו בצרפתית. הוציא את קאנט, קאנט מגדולי הפילוסופים מגרמניה, בסוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, הוציא את קאנט וקרא לו את קאנט. קאנט, מי שלא יודע, זה עמודים שלמים שמשפט לפעמים לוקח עמוד שלם, ולא מרווח של שתי שורות, אלא גם אין תמונות באמצע, זה הכל דק כזה, צפוף. הוא קרא את הכל במקור. הרב צבי יהודה קרא את הכל במקור, ידע פילוסופיה כללית בצורה מבהילה, אבל הרב קרצ'ו כותב באיגרת גם בכתב יד, הוא מתאר את התקופה שהוא שהה בגרמניה, בהלברשטט, ואחרי זה בשוויץ, ששם הוא קרא את הפילוסופיה הכללית, הוא אומר, לא נשתנה ולא נתחלף אצלי, גם בכל שנות שעותי בחוץ לארץ, מיותי קבוע בפנימיות, בדעת תורה ותארת הקודש. זאת אומרת, העיקר אצלי תמיד היה תורה, תמיד היה קודש, ולא בידיעות חיצוניות חלילה. עיקר אצלי זה לא פילוסופיה, חס ושלום. וכל אותה מידת הידיעות שנוספה לי בזמן הזה, בעינים כלליים, לא באו אלא בדרך הרי. למדתי פילוסופיה כללית, אבל בדרך הרעית. זה לא היה העיקר. העיקר אצלי עומד הרב ברצו יהודה, זה התורה, זה הקודש, זה העיקר. הזכרתי מקודם שכנראה שהרב לא השיב לקמינקה, קמינקה היה שייך לזרם הרפורמי. זה עדיין לא אומר שהוא לא השיב לו, אמרתי, מי יודע, אולי יש באיזה קלסר, באיזה בית של מישהו, מכתב של הרב, שכן השיב לו. למה אני אומר את זה? כי למשל הרב צבי יהודה הזכיר המון פעמים זוג פילוסופים גיסים, אחד היה מוריץ לצרוס, והשני היה היימן שטיינטל. הם היו יהודים בברלין, גיסים, שהם יסדו את פסיכולוגיית העמים, פולקר פסיכולוגי. זה שיעור בפני עצמו, הוא הזכיר אותם המון. הוא היה מספר כל הזמן שלצרוס, מוריץ, משה, לצרוס, היה יהודי כשר, שומר תורה ומצוות. הוא מספר שבברלין לא היה עירוב כמובן, והוא לא היה מטלטל לצרוס. אז הסופר פאול הייזה היה לוקח את המטפחת שלו בשבת כדי שלצרוס לא יטלטל. והייזה גם שומע את הקידוש שלצרוס היה עושה בליל שבת. נפלא, תיאור של יהודי כשר שומר תורה ומצוות. מה לעשות? ובחיפושי אחר ספריו של לצרוס גיליתי ספר שנקרא טרוי אונד פריי, נאמן וחופשי, שזה בעצם אוסף נאומים של לצרוס בכינוסים של הרפורמים בגרמניה. הוא היה מראשי הרפורמים בגרמניה. עכשיו את הרב טאו, אמרתי לו, בוסיסדוס, מה זה? יהודי כשר, שומר מצוות, מראשי הרפורמים. אז הרב טאו הסביר לי, דבר שזה נכון, הרפורמים של פעם היו אחרים לגמרי. זאת אומרת, הרפורמים בהתחלה היו יהודים שומרי תורה ומצוות. שהיה להם כשל נקודתי מחשבתי. הם אמרו, צריכים לשנות, צריכים לתקן. הם לא טלטלו בברלין, כי אין עירוב, הם שמעו מצוות, אבל צריכים לתקן. הכשל הזה, עם השנים, הלך וגדל וגדל וגדל, עד שנהיה למה שהיום תנועה רפורמית, שהיא אאוט לגמרי. אז אולי זו הסיבה, הרב הוא כן השיב, לא, שאני לא יודע. אבל לסיכום השיעור, כדי שלא נצא מבולבלים, מקורות מחשבותיו של הרב, הם רק מאוהלי שם, רק מהתורה, רק מהקדושה, גם הרב וגם רבנו הרב צבי יהודה ינקו אך ורק מהתורה. עם כל הידיעות הכלליות שלהם, הנשגבות והגדולות, תכלס בפועל הם יהיו קשורים אך ורק אל התורה. תודה רבה וערב טוב.